אנחנו עכשיו עם בן דרור ימיני, שלום.
שלום, שלום.
ערב טוב. אז אנחנו רואים דיונים בקבינט, רואים קבינט מצומצם, הרבה הרבה מאוד ישיבות. אותה תמונה של חיל האוויר פועל וכוחות קרקע ממתינים, נמשכת ונמשכת, אולי לא לאורך זמן. ואני שואל אותך, איך אתה רואה עכשיו את תמונת המצב? לא ברמה הטקטית, אלא קצת ככה, תרחיב לנו את התמונה לרמה יותר אסטרטגית.
אוקיי, ברמה האסטרטגית יש פה כמה שחקנים, וזה כולל כמובן את רוסיה, את סין, את סעודיה, וכמובן, בראש כולם, את איראן. כאשר מה שקורה כרגע זה בעצם שבמידה זאת או אחרת, גם סין וגם רוסיה הן המשת"פיות של איראן. איראן לא מעוניינת בחדירה האמריקאית למזרח התיכון, ומה שאיים עליה בגדול זה הסכם ההגנה בין סעודיה לארצות הברית. כמובן שגם הנורמליזציה עם ישראל. דבר שהוא מכה די קשה לאיראן, מכה די קשה גם כן לברית שלה עם רוסיה וסין, כי זה מעמיק את החדירה של ארצות הברית לאזור, כפי שאמרתי. זה בגדול. זאת אומרת, ואם אנחנו שואלים את עצמנו רגע, למה העיתוי הזה של ההתקפה, אפשר להניח במידה די גדולה של ודאות שהעיתוי נובע מהרצון להכשיל את ההסכם בין סעודיה לארצות הברית. זה לא מקרה אגב שבלינקן מיד מישראל טס לריאד כדי להיפגש שם עם NBS.
כלומר, כי אנחנו שומעים על התארגנות של שנתיים של החמאס ובחירת התאריך המדויק של ציון 50 שנה למלחמת יום כיפור, השישי באוקטובר, ועוד כל מיני נקודות ציון אחרות. אתה אומר, רבותיי, נכון שהחמאס יתארגן, אבל בדיוק מתי להוציא את זה לפועל, זה תוזמן עם העולם הערבי הגדול על פי רצונם של האיראנים.
נכון, חד משמעית, חד משמעית, כי ואני מקווה מאוד שהם לא יצליחו, כי יכול להיות שאנחנו נביס אותם, בהחלט יכול להיות, אבל אין אופציה אחרת בעצם, מצד אחד, מצד שני, תהיה להם הצלחה אסטרטגית, אולי, רק אולי, יכשילו את ההסכם המשולש, ארצות הברית, סעודיה, ישראל, אולי.
טוב, אי אפשר לדעת. סיקרת כל כך הרבה מלחמות, בן דרור, אני לא יודע, מלחמת יום כיפור, היית חייל מן הסתם.
התגייסתי בדיוק.
התגייסת, כן, אבל מאז עברנו כל כך הרבה מלחמות וסבבים ועימותים ומבצעים וכל מיני שמות ודברים וקבינטים וראשי ממשלה ותגובות נוספות. אנחנו נמצאים עכשיו אולי מול השבר הגדול ביותר, כי יש פה אזרחים בשבי, יש פה תינוקות בשבי, דברים שלא היו מאז קום המדינה. אנחנו גם נמצאים מול מסע אדיר של יחסי ציבור בעולם שלא יחזיק מים עוד הרבה זמן, ויש לנו קבינט מצומצם שמורכב מחמישה או שישה אנשים. אלו אנשים שהכל על הכתפיים שלהם, זה מרגיע אותך?
א', אני לא מקנה בהם. אני ממש לא מקנה בהם. ואני מאוד מקווה שהשיקולים יהיו עניינים ורק עניינים, כי פה ושם כשאתה רואה כל מיני החלטות מסביב, אולי לא כאלה שקשורות בפעולה עצמה, אבל אתה לא תמיד יודע האם כל החלטה שהתקבלה, התקבלה על בסיס של שיקול ענייני ואינטרס לאומי. לא בטוח. אבל כן, אם אתה שואל האם עצם העובדה שהקבינט קיבל תגבורת בצורת שני רמטכ"לים לשעבר, אז כן, זה קצת יותר מרגיע. אגב, בעניינים האלה, זאת אומרת, החלוקה היא לא ימין ושמאל. אז זה לא שיש קבינט שהיה ימני ועכשיו הוא יותר מרכז. ממש, ממש לא.
לפעמים גם ההפך, בוא נאמר.
אתה צודק ב-100%, לפעמים גם להפך, לפעמים דווקא אנשים שמגיעים מהשמאל, שמאל מרכז, הם דווקא הניצים ברמה הביטחונית, ודווקא אנשים הימים, ואגב נתניהו אחד מהם, כל מי שמכיר את ההיסטוריה שלו בעימותים האחרונים, יודע שהוא בעיקר ניסה למנוע אותם, הוא לא סס אלי קרב.
הרבה הרבה מאוד זהירות, הרבה מאוד החלטות אחרי חשיבה ארוכה, וחשש ממחיר.
צריך לומר את זה מצד אחד לשבחו, באמת צריך לומר את זה לשבחו, כי שמעתי כל מיני טענות בשמאל שהוא ייזום מלחמה כדי להציל את עצמו. אלה כמובן הבלים, הוא לא יזם ולא יוזם שום מלחמה כדי להציל את עצמו, אבל ההבלים האלה נאמרו. אבל לצד זה שאני שיבחתי אותו על הזהירות המופלגת שלו, שהיא בהחלט דבר ראוי, הנה יש לנו צבע אדום באיזשהו מקום, לא חושב, מסתדל.
לא, אם אין לנו כאן התראות בשידור, אז אנחנו...
כן, כן, כן. כנראה שזאת תהיה חלק מהמוזיקה שלנו, עם פס הקול שלנו בשבועות הקרובים. אבל יש עוד דבר. זאת אומרת, הוא בעצם, ההבלגה המוגזמת שלו גרמה גם לחיזבאללה וגם לחמאס להתחמש עוד ועוד. הרי כשהוא קיבל את התפקיד, זה היה מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, החמאס היה די, סליחה, החיזבאללה היה גוף די מוכה. והיום הוא נחשב למיני מעצמה, מעצמת טרור אמנם, אבל מעצמה, ששלטת בלבנון. משהו קרה, השתיקה לא הייתה הדבר הבריא. עכשיו, נכון שכולנו עכשיו חכמים לאחר מעשה. כולנו חכמים לאחר מעשה, וגם לבקר את נתניהו ולהגיד למה לא עשית, זה לא שאחרים אמרו, יאללה,
ברור,
תעשה.
תעשה והוא לא התייחס, כן.
קפד את ראשם, הרי רובנו לא בדיוק ססים אל הקרב, לא רק נתניהו, רובנו לא בדיוק מחפשים את השקט, בתקווה שמשהו ישתנה והכל אולי...
בוא נאמר גם את האמת, שאת הקונספציה השגויה מתבררת היום, כן, אבל את המצג מול אזרחי מדינת ישראל, שהחמאס חפץ בשקט, והוא שולט בענייניו ובאנשיו, והכל זה הג'יהאד האיסלאמי, הוא רק רוצה את מזוודות הכסף מקטר, והוא רוצה להוציא פועלים לעבודה בישראל, והוא סיים את מלאכתו באזור, כל הפוליטיקאים, מכל הצדדים, ימין, עכשיו, שמאל.
אני חייב לומר שיש לי כלל, כלל שלי שאני חושב שאני לא היחידי שמאמץ אותו, בתקופה הזאת אני לא רוצה לעשות חשבון, כן. עם אף אחד, לא ממחנה כזה, לא ממחנה אחר, עזבו. עזבו, אנחנו עכשיו במלחמה, חייבים להיות כמה
מקובל,
שיותר
מקובל מוכנים. לגמרי.
ועכשיו לספר ששיקמה ברסלר גרמה לזה, או שבנימין את...
לא לשם, ודאי שלא, זה ודאי.
לא, אני לא שם ולא רוצה ללכת לשם, וכל הטענות האלה עכשיו הן טענות דביליות. אני חייב כן לומר משהו, בלי לומר שם, אבל ביקורת, ויש לי ביקורת קשה וביקורת כואבת, על מישהו שנמצא בתפקיד מאוד מאוד בכיר, שלפני 3 חודשים ישב ו... נדמה לי זה היה בכנס הרצליה, ואמר, לא יקרה כלום בחודשים הקרובים, שום, בשנים הקרובות, סליחה. למה לא יקרה שום דבר? כי מהסיבה הפשוטה שבעצם יש שם איזשהו סוג של התחלה של סגסוג כלכלי, זה התחיל עם 9,000 ועבר ל-10,000 ועבר ל-13,000 ולמעלה מ-17,000. עובדים מהרצועה שמגיעים מדי יום לישראל, שמכניסים יותר כסף מכל מה שקטר מכניסה מדי חודש. הם מכניסים יותר כסף, הם מפרסמים, אם יש קרוב ל-20,000 עובדים, כל אחד כזה במושגים שלהם, מפרנס משהו כמו 7-8 משפחות. אז תעשה חשבון מה זה אומר. זה אומר שכמעט מתקרב לחצי מהרצועה שמתפרנסת בעצם על אותם קרוב ל-20,000 שעובדים בישראל. זה פשוט מספרים מדהימים. והנה הוא אומר, רווחה כלכלית, איזה יופי והכל יהיה טוב. ואומר זה אדם בכיר שצריך להיות בעניינים. עכשיו אני, כששמעתי אותו כבר אז, אני כמעט הלסתי את השערות, פה ושם פרסמתי מאמרים, נגד אותה גישה שאומרת, תראו, עוני גורם לטרור, ולכן בוא ניתן להם רווחה כלכלית ונקטין את הסיכויים לטרור. עכשיו, במילה אחת, הבלים. יש מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר, חלק מהם כבר פרסמתי במאמרים שלי בשנים האחרונות, חלק אני הולך לפרסם ביום שישי הקרוב. אין שום קשר, אבל שום קשר בין עוני לבין טרור. אלה שביצעו את פיגוע הטוב בארצות הברית, ה-19 בחורים, היו כולם, אבל כולם, ממשפחות הכי עמידות, מאוד מחונכים, כולם חיו במערב, חיים די טובים, חלקם אפילו חיים די פרועים. ושטיפת המוח זה זאת שהפכה אותם לטרוריסטים צמאי דם. אז, כן. אבל אני שומע את השטות הזאת שוב ושוב, שמעתי אותה בזמנו מג'ון קרי, ואז כשהוא היה שר החוץ, זוכרים, ג'ון קרי, הנה בואו מתמודד עם המצוקה, ואז הכל יהיה בסדר. אין שום קשר.
אין קשר בין מצב כלכלי לבין טרור. הטרור מונע משטיפת דת דתית, וככל שהיא קיצונית יותר, הוא מצליח יותר.
בוודאי. עכשיו, להפך, יש אפילו מתאם בין השכלה קצת יותר גבוהה, והכנסות כלכליות לבין תמיכה בטרור. בדיוק להפך. למה זה כרגע לא ניכנס לזה? לא באנו לפה להציג עכשיו את כל המחקרים. אני רק אומר, נותן רק את הכותרות. והכותרות הן שאין שום קשר. עכשיו, אני מצפה, אני כן מצפה, הרי גם במוסדות, אני לא אגיד עכשיו מי היה ראש אותו גוף שאני מדבר עליו, אולי אחרי המלחמה יגיע זמן התחשבנויות, אז גם את זה אני אכתוב. אבל לגופים האלה שנדבר עליהם, יש גופי מחקר. איפה הם? איפה הם? איפה גופי המחקר? איך יכול להיות שאני יכול לאסוף את המחקרים הרלוונטיים, האמפיריים?
שהכל גלוי, כן.
שפורסמו גם באירופה, גם בארצות הברית, גם בישראל. זאת אומרת, יש מחקרים אמפיריים. ריבונו של העולם, מחלקת מחקר, זה בדיוק התפקיד שלה, לעשות את הזום אאוט ולתת את התמונה. והנה אני רואה שפשוט הם נכנסו לקונספציה, שוואלה, יש לנו קרוב ל-20,000 עובדים, ולכן הכל יהיה בסדר. לא, שום דבר לא בסדר. לא,
יבוא יום ונפתח את הכל ונשאל את הכל, כרגע התותחים רועמים, החיילים בחזית, הלב איתם.
כרגע האנשים האלה עסוקים במלחמה, והם עושים בדרך כלל עבודה טובה. הכישלון, שוב, כישלון של הקונספציה.
כן, אני לסיום גם רואה שכתבת על דרי, איש מנוסה בקבינט, ויש כן, עוד כמה, נכון. למרות שלא היו רמטכ"לים ואולי אפילו לא עשו צבא.
לא, אבל האיש מבין בעורף האזרחי כנראה יותר מכל אלה שיושבים היום שם. אתה מסכים איתי? היה שר הפנים בקצנים. אז אני מאמין באמונה שלמה שבלי שום קשר לביקורת שיש לחלקים כאלה ואחרים בציבור עליו, על כל מיני פרשיות, ביקורת מוצדקת אגב, בזמנים אחרים. נכון לעכשיו האיש הוא פשוט הבקי ביותר בעורף הישראלי. הוא מבין את המשמעויות, הוא גם איש שקול מאוד בעניינים ביטחוניים. קחו אותו.
בן דורי מיני, תודה רבה על השיחה כאן. בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות.
להתראות. טוב.